עשינו מבוא. לימדתי אתכם את השיטה, קצת הפנמנו אותה, ראינו שהיא עובדת יפה בפרקים שאנחנו מכירים. והיום נתחיל את ספר תהילים מפרק א', סוף סוף. נזכירכם, התחלנו בפרק קל"א, שקראנו לו כרטיס הביקור של דוד המלך. קל"א היה הפרק הראשון. לרגל החגים עשינו, נגענו בפרקי תשובה, פרקי הכנה לראש השנה. לפני יום כיפור למדנו פרק שנוגע בתשובה. אחרי זה עברנו קראתי לזה הטרילוגיה, הפרק שמשתמשים בו הכי הרבה. הנון שנפלה, גילינו את הנון. עכשיו לא נותר לנו אלא להדביק אותה חזרה למקומה. ועכשיו הגיע הזמן לקרוא תהילים על פי סדר. אז נא לקרוא פרק א' של תהילים. ולהזכירכם, מה עושים? מחלקים. קודם כל נותנים מספר של חלקים. שאגב פה זה כנראה עבודה די קלה. ונותנים פרמטר. זאת אומרת, חלוקה חייבת לעשות באופן מאוד מדויק. מאיפה כבודתך יודעת זאת? שאני דיברתי, לא אני, בסדר. איפה אתה יודע את זה?
אני לא במראה.
מאיפה חז"ל ידעו את זה? תמיד תשאל את עצמך, מניין להם? וזאת מניין להם? אם תגיד ברוח קודשם, אז אני גם רוצה קצת רוח הקודש. אבל אם יש להם מידע שאני יכול לראות, אז נא להראות לי. אז בואו תחפש. פרק א', אנחנו הולכים. גם לאלה שכבר יודעים שחז"ל אומרים ששני הפרקים האלה בעצם פרק אחד. אגב, הם הגיעו לזה, אתם יודעים איך הגמרא הגיעה לזה, למסקנה הזאת? למה הגמרא הגיעה למסקנה? כי היא שאלה את עצמה, מה? לא, לא. הגמרא הגיעה למסקנה דרך תפילת 18. נכון? למה מזכירים? מה? לא. על הרשעים. למה זה, כן, למלשינים. למה לשים את זה דווקא שם? אז זה מה, כשדוד הזכיר את זה, הוא הזכיר את זה בפרק ת'. פרק ת' זה פרק י'. זאת אומרת, לא. הפוך, פרק י' וזה פרק ת'. זאת אומרת, לא, א' וב' זה אחד הפרשתא. אחד הפרשתא. אז הם צמצמו את שני הפרקים. עכשיו אנחנו צריכים לראות האם זה לא המצאה. למה לא לחבר את ד' וה', למה לא לחבר את ו' וז', אם רוצים לצמצם כדי שזה יסתדר עם המספרים. ואגב, יותר מזה, אנחנו כבר רואים שזה לא חלוקה נוצרית. למה? אתה מעניין בראש, סימן שאתה מבין את זה. ברור, כי החלוקה הנוצרית הייתה לפני, אחרי הגמרא, שנים רבות. אבל בכל זאת רואים שיש חלוקה לפרקים. אז מי חילק? למה זה התחלק? למה אני א' ב' פתאום? אם זה אחד הפרשתא, אז מי חילק את זה לשניים? נו, אז מי הגאון שיפריד את זה? אם זה מחובר, למה יפרידו? אם זה מופרד, למה לחבר?
כבר אתה מדע שזה
שני פרקים, נכון? נכון, זה התחילה. היא שאלה, הרי זה לא פרק הזה, זה פרק י'. זאת אומרת שכבר בימי התלמוד זה היה פרק, כן.
אולי זה כמו השיטה של הרב צבי יהודה, שכמו שאתה שואל...
אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו. אחד זימר דוד, מישהו זייף. יצא צליל שונה. יכול להיות. בוא נחשוב על זה. אז ברור שעכשיו מובן למה נרגענו. עכשיו לומדים פרק א', לפי אהבה אמינה של הגמרא. בסדר? אחר כך נעשה את המסקנה. נא לקרוא פרק א', בהרגשה טובה שאנחנו לומדים פרק, בפני עצמו.
כלומר, ברור שפרק ב' אין לו את כל הפתיחות שיש בפרקים האחרים.
גם לפרק א' אין פתיחה, סליחה שאני אומר. לא כתוב, מזמור לדוד.
בסדר, אבל לא לפחות תחילת הספר.
מה ההבדל בין פותחים אשרי או פותחים למה? יש הבדל?
תהילה
לדוד. אבל אין פה תהילה לדוד. אין שתילה על דוד פה?
בסדר, בפרק א'.
למה לא קוראים לספר ספר אשרי? קוראים לספר תהילים, לא אשרי. זאת אומרת, הספר נקרא על סופו, על שם סופו. ואגב, למה זה נהיה הפרק הראשון? מה, אי אפשר טיפה להרבב? פרק ל"א, נהדר, אם פתחנו בו, אז למה הוא לא הראשון? גם זה אני צריך לשבור את הראש. אבל בואו נתחיל עם השיטה הידועה, וכל השאלות ייפטרו לפי השיטה.
פשטות אמר לפחות, כל הפרקים אחרים יש להם פתיחה. פסוק ראשון הוא פתיחה, זה בוודאי. למנצח, שיגיון, יש כל מיני... בואו, בבית אין פתיחה.
אבל גם באלף אין פתיחה.
לא, אבל אלף הוא בוודאי פתיחה בתחילת הספר.
למה? סליחה שאני שואל.
לכאורה, כי דוד אמר סידר אותו, לא?
זה כמו לשאול, מניין שאברהם אבינו הלך עם כיפה על הראש? יכול להיות שהלך בכיפה, ברור שדוד המלך פתח את הספר עם אשרי, אבל אני שואל אותך, אם היה כתוב, למה רגשו גויים בפסוק הראשון? היית אומר, זה נפלא, דוד המלך פתח בלמה רגשו גויים, נהדר, בדיוק מתאים לדוד המלך, לא? זה כל עניינו של דוד המלך, להצבן את הגויים ושם להחזיר להם. כי גמולה מרה אשר עשו לנו. בדיוק מזה הוא נולד, היית עושה איזה דרשות שלמות. אם לא אתה, אני הייתי עושה. איך הטייסי?
בסדר, חומן שלב.
מאיכן נוצאת?
אוקיי, שלב עושים אלה של תחילת הספר, נכון?
כן.
אז אין להם פתיחה, אין ביניהם פתיחה.
אתה יודע כמה פרקים כאן אני יכול להציע לך?
כן, איפה יש עוד?
לכו נרננה להשם. איך זה מתחיל? לכו נרננה, יש פתיח? Let's go. נהדר, פרק ראשון, לכו נרננה. היית אומר, איזה ספר, ספר רננות דוד. שכנעתי אותך. נעתי את עוד. מה? בסדר, אתה רוצה שאני אגיד לך עוד 20 פרקים שאין להם כותרת. פרק למד ד', תסתכל רגע, מה כתוב?
ברוך
שהוא
נתן
לנו
את הפרקים.
למד ג'. רננות צדיקים, נו נהדר, למה לא פרק ראשון? ספר הרננות, רננות צדיקים, מה שהם, הישרים נבטי, יש כותרת? בסדר? שימוש הולם בידע קדום, מידע קדום. אז ניגשים בענווה ובכניעה ללמוד את פרק א' לפי השיטה. קדימה, תקראו אותו יפה, תציעו הצעת חלוקה, שיטת החלוקה חוזרת. מספר, מספר, קודם כל תגיד מספר.
שלושה.
שלושה חלקים. Any objections? יש התנגדויות? פה זה דמוקרטיה, צריך להחליט ביחד. תכף נשמע את את העיקרון. כן, שניים. זה כמו לשחק פוקר, מי שיש לו את המספר היותר נמוך, הוא מנצח. למה שניים? תמיד אנחנו מקדימים, מי שאומר את המספר הנמוך יותר, חוץ מאחד, אחד לא נחשב.
נראה לי שהחלק הראשון זה על הצדיקים, החלק השני על הרשעים,
נורא ברור למדי, חלוקה לשניים.
אז שלוש.
שניים, רגע.
סוג סיכום.
רגע, תכף נראה. איפה אתה רואה סיכום?
על כן, כי יודע השם זה הצדיקים.
למה? זה גם...
כי זה עוסק בשניהם בבת אחת.
שלוש
סיכום. למה? כל זה רשעים שם, תסתכלו. המעבר מאוד מדויק, איפה המעבר? איפה החלוקה לשניים?
לא אוכל הרשעים.
לא אוכל הרשעים, נקודה. זהו, יש אשרי האיש אשר הלך בזה, ותורת השם חפצו, תורתו יגיע יומיו הלילה, נכון? פריו יתאם באיבו. אגב, מה הפרמטר המאוד ברור לחלוקה לשניים? ניגוד של מה? נו, זה כל כך צועק לשמיים. צדיק ו? 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 צדיק ו? רשעים, בדיוק אמר. סחיטה, עשינו עוז. אתם רואים? הצדיק הוא בודד. הצדיק הוא בודד, רשעים, קיים נרגש. הרבה רשעים. איפה זה מופיע? מאיזה חלק? בחלק של הרשעים. בסדר? שמים את הפרמטר? יש לנו שני פרמטרים. קודם כל החלוקה מאוד ברורה. פה מדובר על צדיקים, על צדיק או על צדיקים, פה מדובר על רשעים. לא כן רשעים, עד כאן צדיק, מי כאן רשע. חלוקה הוא עצמו, זה קצת בתוכן, אבל זה מאוד בולט, אז בסדר, זה פרמטר. אבל פרמטר מאוד מאוד בולט זה שבחלק הראשון כולו לשון יחיד, והחלק השני כולו לשון רבים. ולא זכו הצדיקים להיות רבים, אלא בגלל הרשעים שמתנגדים להם. אז עכשיו הם ברירה, צריך להביא עוד כמה, לגייס עוד צדיקים. אז זה חלוקה לשניים. בסדר? מובנת, ברורה, אין אפשרויות לזוז פה. מה החלוקה לשלוש? בוא תגונן אותה, תברר אותה. איך הגעת לשלוש?
פסוקים ד' ו' זה סיכום תוצאה והסגירה של הפסוק הראשון. יש בהתחלה אשרי האיש.
כן.
ומה זה בפסוק האחרון? מדבר על דרך צדיקים, דרך רשעים טובל.
הפרמטר לא ברור, פה תחדד את זה.
יש, הפסוקים הראשונים מדברים על הצדיק.
תן לי חלק ראשון, איפה הוא?
חלק ראשון, א' עד ג', צדיקים, צדיק.
צדיק. אתה אומר, הצדיק זה צדיק, נשאר צדיק, כן? מפסוק ד', אתה אומר, זה עומד בפני עצמו.
זה על הרשעים.
כן.
וה' וו' זה בעצם סיכום, תוצאה, מה קורה לצדיקים, מה קורה לרשעים. על כן, על כן זה כבר סיכום של הדבר הזה.
הבנתי, 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 הבנתי. אתה אומר ככה, רגע.
ופסוק ו', כי יודע את מה ידר הצדיקים ודרך רשעים טובל.
אז רגע, אז הפסוק הזה הוא הבודד? או כל החלק, או ש-ה' ו-ו'.
ד' הוא בודד,
ו-ה'. ד' הוא בודד.
ד'
הוא בודד. אז בואו נחדד את הפרמטר. אתה אומר, צדיק, רשעים.
סיכום סלש תוצרה.
הייתי עושה את זה אחרת. הייתי מגדיר את זה יפה. אפשר לקבל את זה, את החלוקה, אבל הייתי מגדיר טיפה, מחדד טיפה את הפרמטר לצדיק, רשעים ויחל. אז זה טוב, אבל שוב, זה קצת בתוכן, צריך לחפש אולי פרמטרים נוספים, צריך קצת לטפל לחדד את המבט, אבל כיוון ששוב, זה תוכן מאוד בולט, אז אפשר לקבל את זה, זה לא מופרך. כי באמת, בשני הפסוקים האלה, הצדיקים והרשעים חבורים יחדיו. גם בפסוק ה' וגם בפסוק ו', מדברים על שניהם, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע שהם דרך צדיקים, זה קריאסטי, אתם רואים שזה X, בסדר? בולט ביחד, שזה באמת חלק, הנה, זה פרמטר. זה פרמטר. לא, לא, לא תכני, אלא צורתי. בסדר? מבינים? זה משהו ספרותי. זה כאילו, הוא מתחיל עם הרשעים, זורם עם הרשעים. זאת אומרת, פסוק המאוד מובלט, לא כן הרשעים. שזה בעצם פסוק מאוד מאוד לא פרופורציונלי. כשתסתכלו על המבנה, הצדיק הוא אחד, אבל מדברים עליו. רשעים הם הרבה, אבל הם... אתם רואים את המוץ? איך הוא עושה את המוץ? תראו את התוכן, איך נכנס. כלום. שנייה אחת מדברים על הרשעים ותו לא. ואחר כך, בחלק השלישי, עוסקים בהשוואה שהיא, יש לה מבנה כזה. נכון? אתם מתחילים עם הרשעים, כי זה המשך של המוץ. על כן לא יקומו, כמו מוץ שהוא לא קם, לא יכול להתייצב, הוא נדף ברוח. לא יקומו רשעים במשפט, או במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע שהם דרך צדיקים, צדיקים צדיקים, ודרך רשעים טובת. עד כאן. כן. אגב, את מחדדת משהו, זה יפה מה שאת מעלה, שיש פה בעצם מה שאת עשית, זה פתחת את החלק הראשון, מה שכולם קראו חלק ראשון, בין לפי החלוקה לשניים, בין החלוקה לשלוש, בעצם פותח אפשרות לראות חלוקה לארבע. חלוקה לארבע. היא שמה לב שבעצם, אולי בעקבות זה מה שדיברנו קודם, תראו, זה דבר בונה דבר, כי באמת צריך להפעיל הרבה דמיון בלימוד. אני הזכרתי את זה שבחלוקה לשלוש, מאוד מאוד מובלט, המבנה הזה של חלוקה לשלוש, אגב, תשימו לב דבר מאוד יפה, בעצם זה שאנחנו עכשיו בונים את זה, שהחלוקות הן מאוד מדויקות, יש להן פרמטרים מאוד מדויקים, אבל תראו את עובי הקו, יש פה מרחב, כמו אקורדיון, זה אלסטי. לא חייב מסתכל רק חלוקה אחת והשנייה נשללת, אלא זה באמת כמו מתמטיקה, יש פה מבנה. זה יכול להיות משולש, על גביו יש ריבוע, והוא מוקף בעיגול. בסדר? במבנים זה ככה. ובעקבות זה שהצעתי והצבדנו, שהחלוקה לשלוש מבליטה את הנפח הגדול של הצדיק לעומת המוץ של הרשע, שהוא כלום, פסוק אחד, ואחרי זה סיכום של השוואה בין צדיקים לרשעים, הבחינה, שמת לב, שבעצם יותר נכנסת לעומק, שבצדיק, בחלק הראשון, שקראנו לו החלק הראשון, בין לפי החלוקה לשניים, בין לפי החלוקה לשלוש, הפסוקים האלה נשארו כחטיבה אחת של הצדיק. יש הבדל בין ההגדרה הראשונית של הצדיק, מה הוא לא עושה, למי הוא לא מצטרף, לעומת המשל. ואילו ברשעים אין פירוט, או אולי שוב, זה מתומצת, לא כן הרשעים, זה מקביל לחלק הראשון. זאת אומרת, לא צריך לפרט. מה, הוא הלך בעצת רשעים, הוא עמד בדרך חטאים, הוא ישב במושב ליציים. לא כן הרשעים, מה לא כן? הם עושים את מה שהצדיק לא עושה. בסדר? לא כן הרשעים, נקודה בדיוק, לא שווה התייחסות. והמשל, החלק הזה של המשל, מחובר, מיד, משל זהה, אבל קטנצ'יק. שם יש פירוט, עץ, יציב, תראו, יציבות מול אוויריות ברוח, נסחף בכל רוח רעננה. אז מההשוואה הזאת שאת גילית, מגדיל עכשיו רגע את ההסתכלות, שבעצם גם בצדיק אפשר לראות הבדל בין החלק הראשון לחלק השני של הצדיק. אפשר להסתכל על זה כמבנה מרובע, ריבועי, לא משולש ולא חצוי. תראו עוד פעם, הסכמה. הסכמה הראשונית זה קו כזה, ריפ, צדיק רשע, מאוד בולט. קצת מסתכלים יותר בזווית טיפה שונה, אז רואים צדיק רשע וסיכום, קראנו לזה. זה פרמטר נכון, השוואה. צדיק רשע וההשוואה ביניהם. חלוקה לארבע, בואו ננסה רגע להבין אותה. קודם כל איפה רואים אותה? אז החלק הראשון, כן, רואים שזה מבנה אחיד. אשרי האיש, אשר לא, נקודותיי. הלך בצד חטאים, רשעים, ודרך חטאים לא עמד, מושב לציב לא ישב. זה לא משל, זה בדיוק. מה הוא לא עשה? רואים שזה חטיבה בפני עצמה, סגנונית, לשונית, חטיבה בפני עצמה. מה הוא כן? זה מה הוא לא. מה הוא כן? מתורת השם חפצו, ותורתו יגע יומם ולילה, והקד שתו לו פלגי מים, ושפיעו אותם ביתו, ועליהו לא ייבול, וחי כל אשר יעשה, יצליח. זה חלק ב', החלוקה לארבע. מה? כן, כן, מה שאמרתי. רואים יד, כי זה משל, וזה מה לא, וזה מה לא, וזה מה כן. ולאחר מכן, הפסוק הבודד הזה של הרשע, בסדר? שאמרנו שהוא מקביל לשני החטאים, והחלק הרביעי. בסדר? זאת אומרת, הייתי אומר ככה, אפשר, אם ננתח את זה לארבע, אני אסתכל רגע על המבנה שזה יוצר, זה, יש בעצם כאילו מין איזה ארבעה בלוקים. יש בלוק הלא, שאגב, מאוד מעניין, כי כשדיברנו על, על החלוקה לשלוש, אז אמרנו, הפרמטר לחלוקה לשלוש, זה שבסוף יש השוואה בין הצדיקים לרשעים. אבל אם מסתכלים על הבלוק הראשון, גם שם יש השוואה. זאת אומרת, הפרמטר של השוואה, הוא נכנס גם וגם לשון רבים. זוכרים שדיברנו? שראשון רבים שמור לחלק השלישי, ופתאום מסתכלים על החלק הראשון, גם בו יש לשון רבים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, הם כבר רבים, גם פה. הוא האיש הבודד, חטאים וליצים. שים לב, גם פה הם כבר ברבים, בלשון רבים. זאת אומרת שבעצם יש איזה חיבור, לעומת זאת, בחלק השני, שהצדיק הפרטי הוא באמת צדיק פרטי. בסדר? שמה אין שום דבר. הוא רק הוא, תורת השם חפצו, תורתו יגע יומם ולילה, כעץ שתול על פלגי מים, פריו ייתן ועלהו לא ייבול, כל אשר יעשה, יצליח. שום השוואה, שום קומפרטיביות, זה כאילו הנטו, הצדיק עצמו. ובמשל, לעץ, יציב, מחיה, נותן פרי, אפשר ליהנות ממנו, כן? ירבו כמותו, וכן הלאה. לעומת הירבו, כן? ירבו, לעומת הרבים. שהם לא כאלה. אז אני אומר, שוב רואים במבנה של רבים מול יחיד, רואים שוב את החלוקה לארבע. כן. ולעומת זאת בפסוק ג' שאין שם מול, הוא לא מול כלום. יפה, יפה, רגע, זה נותן לנו עוד חלוקה לשלוש. עוד חלוקה, כן, אבל לאט לאט, תראי, זה לא לגמרי תוכן. אני יכול להציע עוד חלוקה לשלוש. הצענו ככה, עוד פעם, סיכום. הצענו חלוקה לשניים, מובנת לחלוטין. צדיק מול רשעים, צדיק מול רשעים. שזה חורז את כל הפרק. בסדר? ממש, חורז את כל החלקים. בחלק הראשון שקראנו לו, בתוך הארבע, בחלק הראשון רואים אשרי האיש אל מול הרשעים. לא הלך ולא עמד ולא ישר. החלק השני מתמקד בו, שהוא כזה, לעומת ההבנה של הניגוד, שיכול להיות אדם שמתמוטט, שאין לו עמידה, שאין לו פרי, שהוא לא שום דבר. גם פה יש את הניגודיות. אבל במשל, אחרי זה הרשעים, לא אחרי הרשעים, ההתמקדות ברשעים, ובסוף ההשוואה ביניהם שהיא לגמרי השוואתית, רשעים וצדיקים. הצענו, זה החלוקה לשניים, אמרנו, חלוקה לשניים, שבבסיס שלה יש גם חלוקה לארבע, שמפרטת את שני החלקים בכל חלק. הצענו חלוקה לשלוש, לפי צדיק, רשעים וההשוואה, המסקנה, כאילו הסיכום. אפשר להציע עוד חלוקה לשלוש. כן. חיתוך שונה. חיתוך שונה לשלוש. מה? כן.
אני אשאל לך את
ההצגה של הצדיק והרשעים, ב-א' ב'. אחר כך משל,
לשאול הצדיק
והרשעים. כן.
ואז
החיבור. אני אתן רמז, כן. זה נכון, אבל לא חילקת את זה. החלוקה לא מובנת, כן.
יש את הלצים ששלחו
מהם. מה נכנס לך הלצים פתאום?
יש את האיש הצדיק, יש את
החדיק. רק אתה סיים באצבעות, אני אעשה, שיראו כולם. הוא עושה ככה, הוא נותן את הרמז עכשיו. במקום שאני נותן את הרמז, אתה נותן את הרמז.
הוא אומר...
יש את הרשעים, שנייה. יש את החטאים, יש את הלצים.
לצים שלא יודעים מה קורה
איתם אחרי. רגע. בואו עכשיו נמשיך חלק ב'. חלק ב', עץ שתול. פריויתן.
רשעים של ממות.
מה?
רשעים של
ממות. אבל לא, פספסת אחד, סליחה.
עליה
או לא ייבול. החלק הראשון. כי אם בתורת השם חפצו ותורתו יגיע יומם ולילה. בסדר? היה כעץ שתול על פלגי מים. אשר פריו ייתן בעיתו. שמים לב חלוקה לשלוש? לא. עוד פעם חלוקה לשלוש. לא, אני אומר בתוך ה... תסתכלו רגע על המבנה של כל חלק. זה מדבר... שלושה פסיקים. אני צריך לשים בכל... בית כזה, וכל בלוק, שקראתי לו בלוק, אני צריך לשים שלושה פסיקים, הם חלוקה לשלוש, זה שלוש כפול שלוש. מבנה סימטרי לחלוטין. תסתכלו רגע על המבנה, עוד פעם.
מה קורה עם הלצים?
רגע, עזוב, הלצים כרגע, רק קוץ קטן שאפשר לדקור איתו. בוא נראה מה אנחנו תופסים עם הנעץ הזה. העובדה שאתה חיפשת את הלצים במקומות נוספים, מה קרה איתם, שאלת, פתח לנו את העיניים להסתכל שיש פה מבנה סימטרי. למה זה פתאום נתקע לך בעין שחסר לך משהו עם הלצים? כי אתה מבין שיש פה סימטריה.
יש שלוש דמויות.
שלוש דמויות. ויש שלוש התייחסויות לצדיק. ויש שלוש התייחסויות לרשע. רואים את החלוקה לשלוש? שלוש על שלוש. יש ארבע על ארבע? יש שלוש על שלוש. למה? איפה אתה רואה ארבע?
זה טוב. פריו ייתן בעיתו, עליהם לא יבוא. זה
יכול להיות שלצבוע. לא, זה שונה. תסתכל את הפסיק. תורת השם אתה מבין, זה אחד. תורתו הגיע יומה ולילה. בסדר? היה כעת שתו הפלגי מים, זה משל כללי. אשר זה פירוט. בסדר?
זה בין זה, אבל יש לך
את תורת
השם
לפני זה. לא, זה אותו דבר. תורת השם חפצו ותורתו יגיע. זה אותו תורה. הוא עוסק באותה תורה.
הנה, זה בדיוק העניין. אז אם זה באמת היה אותה תורה, כנראה שהוא חפץ בתורת השם. אבל מה שהוא עוסק ומה שהוא, בתורה של עצמו.
אתה רוצה להזיז את זה. וכל אשר יעשה יצליח. בסדר? אתה צודק. חתכתי אולי סקלות באותו. תורה, עץ, הצלחה. שלושה נושאים. תורה, עץ, תסכם, תמיד תצמצם. בסדר? נדבר בצמצום. בסדר? עכשיו זה מסתדר לך עם הליצנים? גילית את הליצנים? תכף.
ליצנים לא מסתדרים.
ליצים, חכה. חבר ליצים התגלו, אל תדאג. עכשיו בואו תראו את השלישייה של הרשעים. לא כן הרשעים, כי הם כמוץ. על כן לא יקומו רשעים במשפט, כי יודע שדרך צדיקים, דרך רשעים תובד. שוב, שלושה. אתם מבינים את המבנה? מדויק. יש פה שלושה בלוקים על שלוש.
מה שלוש בסוף?
שלושה פסוקים על הרשעים. בהשוואה לצדיקים, בסדר. גם בהשוואה לעצמם, למוץ, השוואה. הצדיקים מושבים למוץ, הרשעים מושבים למוץ, הרשעים מושבים לעדת צדיקים, כאילו להראות את הניגוד, ודרך הצדיקים מול דרך רשעים. שלוש. זאת אומרת, בלי להיכנס לתוכן, החלוקה לשלוש מקבלת שני ממדים. ותמיד שיש שתי חלוקות לשלוש, זה אומר לנו שהמבנה הוא כמו מגן דוד. שני משולשים. בסדר? אפשר לחלק ככה לשלוש, ואפשר לחלק ככה לשלוש.
מה החלוקה
לשלוש
בסוף?
עוד פעם, אתה רוצים סיכום? עוד פעם, חלוקה לשניים מובנת, נכון? צדיקים רשעים, צדיק רשע. ככה התחלנו. באמצע שמענו הפרמטר, לא כן הרשעים. מובן לגמרי, שני חלקים. ומכאן כל הזמן מוזכרים רשעים בלשון רבים. אמרנו, קצת מפריע שגם בהתחלה יש רשעים, בסדר, גם הם לשון רבים. טוב, לא נגענו. אחרי זה אמרנו, אפשרות לחלק לשלוש, ואמרתי לכם שזה קצת לפי תוכן, אז זה קצת מפריע, אבל זה תוכן בולט. אז ראינו ככה, חלוקה, שני הפסוקים הראשונים, נכון? א', ב' וג', שלושת הפסוקים הראשונים, שעוסקים בצדיק, עם החלוקה הפנימית הזאת, שהתעלמנו ממנה של לא וכן, מה הוא לא ומה הוא כן, לא כן הרשעים, שזה עומד בפני עצמו, והחלק האחרון, שני הפסוקים האחרונים שעושים את ההשוואה. זה חלוקה אחת לשלוש. הצענו חלוקה אחרת לשלוש, חלוקה שונה של הפסוקים, ותשימו לב שלכל אחד יש פרמטר מדויק. זאת אומרת, זה אומר שזה אמיתי. אפשר לצקת את התוכן אחר כך לכל מבנה. זה יספוג אותו, הוא יאיר את עינינו לאיזה משהו. לא סתם דוד בונה את זה ברב ומדיות. כן? זה פרק עם מימדים רבים. אולי בגלל זה הוא זכה להיות הראשון, נחשוב על זה בהמשך. יש בו משהו שהוא רב מימד. כן, הוא הולוגרמי, יפה מאוד, כן, זה בדיוק הנקודה. החלוקה הנוספת לשלוש, שהצעתי, היא ממש מבנית. בלי להיכנס לתוכן בכלל. תשימו לב שיש פה פשוט שלוש פעימות. על כל חלק שהוא מדבר עליו, הוא מדבר עליו בשלוש פעימות. מה לא עושה הרשע, מה לא עושה הצדיק, טק, טק, טק. מה כן עושה, 1, 2, 3. הרשעים, 1, 2, 3.
מה השם שלוש?
רשעים, לא כן הרשעים כאים כמוץ שתדפנו רוח, אחד. על כן לא יקומו רשעים במשפט, שתיים. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים, תובד, שלוש. הכל שלוש. אגב, אם עכשיו הכל התחיל מהגילוי הנאות של חיפוש הליצים, אז זה אומר שיש פה סימטריה. עכשיו בוא נעזור לך, נא לעזור ל... דן. נכון, יש כזה... עיתוני ילדים, יש להם תמיד ילדים יקרים, לדן עבד, הליצן עבד לדן, עזרו לדן למצוא את הליצן. אז בוא נעזור, בוא נמצא אותו, בוא נמצא אותו. בסדר, צריך קצת להתלוצץ על הליצים. אז בוא נראה, בוא נראה. איפה נעלם הליצ הזה? זה, אגב, תראו שזה פתח לנו את העיניים לראות את המבנה, זה מדהים. אז קודם כל תשימו לב שיש סימטריה מאוד מעניינת, לא מלאכותית, אלא טבעית, תסתכלו. לעומת, תסתכלו שזה סימטריה הפוכה. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב ליצים לא ישב. כי אם, עכשיו מול מה זה עובד? בוא נעשה רגע להשוות. עמד, מה מזכיר לנו עומד? מי עומד? עץ עומד. עץ לא הולך לשום מקום, הוא עומד. בסדר? אז ניקח את הפסוק האמצעי פה ואת הפסוק האמצעי פה, ותראו שהוא ממש, אפשר, אם יש לכם לורד זוהר, באותו צבע, אפשר ממש לסמן אותו צבע. הדימוי שבדרך חטאים לא עמד, הוא בדיוק, והיה כעץ שתול על פלגי מים. איפה הוא כן עומד? על פלגי מים, לא בדרך רשעים. לא בדרך חטאים. עכשיו הוא לא עומד. הוא עומד כעץ על מים. רואים את ההגבלה? רגע. תראית האמצע מול האמצע, בסדר? עכשיו תסתכלו, מה זה אשר פריו ייתן ביתו ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח? לא?
לא הבנתי, מה האמצע לעומת האמצע? האמצע הראשון זה גופה.
דרך חטאים לא עמד מול היה כעץ שתול על פלגי מים.
ומה הוא אמצע?
מה? זה החלק האמצעי של שני הבתים. יש בית א', מה הוא לא עושה, ויש בית ב', מה הוא כן עושה. בסדר? בחלוקה הבסיסית לשלוש. אז עץ עומד, עץ עומד, נכון? לא עמד, כן עומד. רגע, רגע, עכשיו אני שואל אתכם, כשאדם הולך בעצת רשעים, למה אדם הולך לקבל עצה של רשע? כי מה הוא מבקש מזה? למה דרך רשעים, המשך הפסוק? צלחה. נכון? נהדר. הגנבים יש להם שיטות איך להתעשר. אז אנשים הולכים לקבל עצות. היום יש טרנד כזה, לרעיין עבריינים שעדיין יושבים בכלא או שיצאו משם זה מכבר. מאוד מעניין, כותבים ספר, לפחות הם מרוויחים ביושר את לחמם עכשיו. כן, עצת רשעים. לעומת זאת, הפסוק האחרון מה אומר? הוא לא זקוק לעצת רשעים, כי כל אשר יעשה, יצליח. ההצלחה לא נובעת מהרשעות, נכון? לעומת מה שחשב, למה דרך רשעים צלחה, ששואל דוד המלך בעצמו. עכשיו איפה הליצים? מושב ליצים לא ישב. מה האנטיתזה של מושב ליצים? שעניינו ביטול תורה ותו לא. כי בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה, יומה ולילה. אתה רואה איפה נעלמו הליצים? מושכהו לבית המדרש ותראה שהוא נעלם. אין שם. אין שם. ההפך של ליצנות. אגב, שימו לב דבר מאוד מעט. זאת אומרת, התקבולת היא שוב חייסטית. זה שוב התהפך. הוא אמר, לא הלך בעצת רשעים. ודרך התאים לא עמד. הוא מושב ליצים לא ישב, אז הוא מתחיל הפוך מהליצים אל התיקון. תורת השם חפצו, תורתו יגיע יומם ולילה, והוא לא חפץ בבדיחות, ולא חפץ בסיפורים, ולא בקטעים, ולא בשטויות והבלים. שעממיותה כזאת, מין איזה שעמום כזה שמביא לידי בטלה, שמביא לידי שעמום, שמביא לידי חטא. אלא תורת השם חפצו, תורתו יגיע יומם ולילה, אין לו זמן ליצנות. נגוזה ליצנות בלימוד. ודרך התאים לא עמד, שמנו את זה בעיגולים. למה אני? נייר דבק, יש למישהו? ביקש להדביק ולא מצא. אבל אפשר לשים את זה. אין לכם לפחות איזה סלוטייפ, משהו? לעת מצוא? אין. בבקשה, נא להסתכל. בואו נעשה את זה אפילו ככה, תסתכלו. עוד שנייה. רגע. ככה רואים את זה במצלמה, תתמקד, ואתם תסתכלו. נורא שקוף. אתם רואים? אחד, אחד, אחד. עיגולים פנימיים כאלה. עיגולים פנימיים. בסדר? הוא מסיים בליצנים ומתחיל בהתמדה. עכשיו תבינו למה. בואו נתמקד. תסתכלו עכשיו אצלכם כל אחד בספרו. ועכשיו תראו מה זה בעצם אומר. יש פה הדרגה. אתם מגלים אותה? הדרגה הפוכה. אלעד, מה הדרגה? מה גילית?
נראה לי בהתחלה עניין של הליכה, לעמוד ואז לשבת.
יפה מאוד. זאת אומרת, יש פה עניין של זמניות. הליכה זה הכי כלומניק.
זמניות של הלכת.
שום דבר, בדיוק, מה זה הלכת? לעמוד ולשבת. הולך, עומד, יושב. בסדר? אגב, אתם זוכרים מי מזכיר את השלשה הזאת? באיזה משל מוזכר את השלשה הזאת של הולך, עומד, יושב? איפה? לא? לא?
משל יותר,
אבל לא? לא? אני אומר לא, אבל אולי כן, עכשיו כן. אני מתכוון למשהו אחר שהוא מדויק, אז אולי אני לא שם לב מספיק ל... זה איזשהו משל, כן, אבל לא משלי. עם איזה משהו של קלקול של הראיות גם. כאילו, הראיות לא, הראיות ממש.
דוד.
איפה דוד? בדיוק, משל נתן. כבשת הרש. הוא מתחיל עם הלך, נכון? בא הלך, האיש... האורח, ואחר כך הוא הופך להיות בעל הבית, האיש. כן, אז חזל אומרים, זה יצר הרע. בהתחלה הוא רק עובר, הוא רק ההלך, בא איזה הלך. אחרי זה הוא אורח, נכון? אורח עומד, ואחרי זה הוא איש, הוא האדון. כבר הוא אומר לך מה לעשות. אתה התמכרת אליו. אז זה מדהים. זאת אומרת, יש פה מצד אחד הידרדרות, מבחינת הזמן והשהייה יש פה הידרדרות, הליכה, עמידה, ישיבה, אבל... מהצד השני, יש פה דירוג הפוך. רשעים, חטאים, ליצים. מי הכי גרוע?
ליצים.
למה אתם חושבים שליצים זה הכי גרוע?
אה, אלא זה הפוך. קצת ליצנים.
זה הפוך על הפוך, רגע, תכף נראה.
הם יושבים, הם כבר במושב, הם כאילו בדבר.
כאילו אף אחד כבר לא יכול להשפיע עליהם יותר.
לא, כי לא לוקחים אותם ליצים.
בסוף הם לא מגיעים
למושב. זה הסבריה, וזה לא דבר בגלל שהם הכי קלים. אני מסביר את ההפוך על ההפוך. רשעים זה הכי קיצוני. רשעים, למה דרך רשעים צלחה? יש להם דרך אגב, יש להם אידיאולוגיה, זה רשעות אידיאולוגית. יש להם המלצות, יש להם דרכים, אנשים באים ללכת על פיהם, הם מתווים דרך. זה הכי מסוכן, זה הכי נורא, רשע. למה תקר רעיך? זה משהו איום ונורא, רשעות. רשע זה הדבר הכי קיצוני.
הליצים בסוף לא
מגיעים. חטאים לעומת זאת, בואו נלך בהדרגה, אז תרגישו את זה. מה זה חטאים?
שוגג.
חטא זה שוגג, כן. חטא זה שוגג. אבל למה, כן? למה?
יש בטט, וזה ממש איזה מקצוע.
יפה מאוד. יפה מאוד. שגיגת תלמוד עולה זדון. זאת אומרת, אדם יכול לשגוג פעם אחת, פעמיים, אבל ברגע זה הופך להיות חפיף ניקיות שכזאת, ושוב לעמוד, אתה מבין? אתה עומד. כל העומד סופו נופל. אין עמידה, צריך ללכת כל הזמן. בדרך צדיקים, כי דרך רשעים תובד. בסדר? עכשיו, מה זה ליצים? ליצים זה בדיוק הכלום. זאת אומרת, זה לא משהו על פניו, זה לא נראה מסוכן. זה מה שמסוכן, שעל פניו זה לא נראה מסוכן. תביא סיגריה, אומר לך, יאללה, בוא, נשאר דבר. נעשן נרגילה. יש בעיה עם נעשן נרגילה. שזה איסור נעשן נרגילה. מושב ליצים, לא ישב, הנה הבעיה. שאתה לא מרגיש בכלל שזה בעיה. זאת הבעיה, שאתה לא מרגיש שזה בעיה. אז מה זה עושה לך? מושך אותך, ואתה נמשך, ואתה מתיישב, והנה אובדן הזמן, והנה אובדן התורה, ואחר כך אתה תפס חזרה עד הרשעות, וחוזר חלילה. בסדר? לעומת ההתמדה של לימוד התורה, העמידה האיתנה, שהוא לא זקוק לשום דבר אחר, וגם אין שם את החיפוף, אין את השגגה, ובסופו של דבר, כל אשר יעשה יצליח. זאת אומרת שהוא כבר בעצמו דרך. כן.
אתה מציין שאת הליצים, כאילו הם כאלה שיושבים ומעשנים סיגריות ומנגיבות.
יושבי קרנות.
אני דווקא חשבתי שהליצים זה אלה שהם מאוד חכמים, אבל הם ציניים.
נכון.
ובסוף הם גם לא מגיעים למשפט.
אין או סויטר.
הם מיואשים מהם, כאילו הם למשפט אפילו, הקדוש ברוך הוא לא...
עכשיו אתה שואל את החלק השלישי. אתה רואה, הרי בזכותך גילינו שיש פה חלוקה לשלוש סימטרית.
זאת
הלצים, לא? לא, תתן להם זכויות. דרך רשעים תובד, אתה רואה, הם נאבדו, הלכו לאיבוד. האמת היא שזה נכון, לרשעים יש דרך, נכון? לחטאים גם יש דרך, נכון? למה, איך אני יודע שלרשעים יש דרך? בסוף אתה אומר, כתוב, דרך רשעים תובד. יש להם דרך, רק תלך לאיבוד. אבל איך אני יודע שיש להם דרך? הולכים, בדיוק. בגלל שהאורים לא הלך בעצת רשעים. יש פתגם כזה, חכם השביל מן ההולך עליו. משפט כזה יפה של החברה לגלת הטבע. פה דווקא הפוך, ההולך חכם מן השביל. להם יש שביל, אבל אם אתה רציני, אז אתה לא הולך בשביל שלהם. יש להם שביל מסומן, אומרים, חבר'ה, זה כולם עושים. זה עובד יפה. אין בעיה. אז להם יש דרך, להם יש דרך, אבל להם אין דרך. זה לא, אין איזה שום תכלית, אין איזה שום, זה אובדן, זה כלום. אז לכן זה עבד, כאילו, אתה רואה את האפקט של האובדון. אבל בוא בכל זאת נחפש. בוא בכל זאת נחפש את הליצים בהגבלה השלישית. הרי חייב להיות הגבלה, אז בוא נמשיך את ההגבלה. נכון? אמרנו שיש, זה הולך סימטרי. לא אוכן הרשעים. מה? זה מה שאני מסביר. הרשע, אני, כשאני רואה אדם רשע, אני לא מתפתה להיות רשע כמותו. אבל בעצה, למה לא לקבל ממנו עצה? מה רב לקבל עצה? אתה מבין את האבסורד שיש פה בכל דבר. זה מינורי, אבל עם אנשים נוראים.
כמו אחיתופל.
זה היה רשע. אין מילה אחרת. רשעות כזאת, חוכמה של רשעות. חכמים הם על להרע ולהטיב לא ידעו. דוד המלך. ידע בדיוק להצביע עליהם. הוא ודואג האדומי. חכמים גדולים, להרע. זה רשעות. רשע. כשדוד המלך כותב רשע, יש שתי כתובות מדויקות. כן.
יש יותר מוקרים מרשעים מכל נושאים, הם חושבים על מה שהם עושים, אז יש מקום,
להם
יש יותר מקום
אותו רשע,
מישהו
לעץ.
קשה מאוד להגיע אליו, להפוך
עוד,
להפוך
עוד, אתה יודע. כי הוא בדיוק אומר, מה עשיתי? מה עשיתי משהו? הפרעתי לי, כן. עצת פרעה.
אתה מגן משהו.
נכון, בדיוק, 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 הנה זה. אז זה מה שאמרנו, שזה הפוך על הפוך. זאת אומרת, למה אתה תשהה עם כאלה יותר זמן? זה אגב כמו קביעה. אתם יודעים שקביעה, יש תורת היחסות לקביעות. עוצמת אש גדולה בחשיפה מינורית, עוצמת אש בינונית בחשיפה בינונית, זה שלוש דרגות לקביעה, ממש. א', ב', ג'. שלוש דרגות. כן? קצת שלפוחית, אדמומיות, והיום ונורא. זה בדיוק כאן. זאת אומרת, המשך החשיפה לליצים הוא תמיד יותר גדול, כי אתה לא קולט את אתה לא קולט את הסכנה. התמכרות לדברים שהם נראים על פניו, שהם לא שום דבר, זה רק ביטול תורה, זה הכל. שמעבר לזה, זה גם באמת אחר כך החספוס, הסרקזם, הסרקסטיות, הציניות. כל זה בתחומי ה... מוכיחים אותם, אז אומרים, מה... למה מה קרה? ככה, הנה זה התבטאות שכזאת. עכשיו בואו נחפש את השלישי. בואו נלך לשלב השלישי. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. שימו להם רשעים, חטאים, כי יודע שהם דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. מה הסימטריה פה? אתם רואים שיש סימטריה? בואו נאתר אותה. מי רוצה להציע? תסתכלו, עוד פעם. אתם מבינים שעכשיו צריכים להיות קווים כאלה? או כאלה, איך שתרצו, במעגלים. זה הכל מעגלים. זה 9, זה קובייה הונגרית כזאת, מסודרת יפה. בסדר? בבסיס 9. צריך לראות, לא לשמוע. יש למישהו הצעה? כן. מה מקביל למה? על פניו זה נראה קצת מסובך, אבל זה קל ביותר. מה שמבלבל אתכם זה המילה רשעים. בסופו של דבר כולם רשעים. כן. כן.
יקומו רשעים במשפט,
זה נראה לי העצה
של הרשעים.
העצה
זה במשפט,
זה
החלטה.
החטאים
בעד
הצדיקים, זה מושב רצים. אני אתן לכם רמז. זה קשה, אבל צריך פרמטר מאוד מדויק. התחלנו תמיד עם האמצעי. האמצעי הוא תמיד הכי קל. הוא תמיד נשאר באותו מקום. הכל מסביבו מסתובב. יש עיגולים, תמיד האמצע. זה ברור. על כן לא יקומו רשעים במשפט. אמרתי, המילה רשעים מבלבלת כי היא מופיעה בכל שורה. אז בואו נמיין אותם. ואז תגלה את הליצים שהלכו לאיבוד. על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. אז זה ברור שעל זה פה מדובר, על האמצעי, על החטאים. על היה כעץ שתול, על פלגי מים. לעומת לא יקומו, לא יקומו. עץ קם, נכון? עומד, נופל. אמרנו, אם אתה תעמוד, אין עמידה. נכון? חזל אומרים, למה נמשלו ישראל לציפור? לעוף, יעופף אפרים, כעוף יעופף אפרים, תפסיק לנפנף, אתה יודע לאן תגיע.
אם כבר לעמוד, אז
מה?
שתול.
לא עם המקור. כן. חייבים לנפנף כל הזמן, חייבים ללכת. אין עמידה. צדיקים, אין להם עמידה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. תמיד הולכים. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מהלכים יכולים לעמוד, אין בעיה, כי אין להם יצר.
אז המוץ זה כמו ההולך, רוח, לא?
אז מי אתה מזהה עם המוץ? הליצים. ליצים, למה? תסתכל בסוף. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. ותסתכל את זה לפסוק הראשון, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. זאת אומרת, יש להם דרך, ללכת זה תביא לדרך. הצדיק לא הולך בדרכם של רשעים. יש לו דרך משלו. וסיכום כל העניין?
אז למה המוץ זה הליצים?
נו.
כי הם דרך
ליצנים,
אז הם
עוד לא עושה להם. הם עצמם עושים רוח. מה זה ליצנות? חפיף, חליק, הוא עושה ככה, נכון? תעזור אותך, בוא. ששבש, יאללה, אתה רוצה? שחק ששבש. נעביר את הזמן. נבלה את הזמן בנעימים. עושים רוח. אין כובד. אין כלום לא יוצא מזה. מה יוצא מזה? קלות. קלות דעת, קלות ראש, קלות ליצות. בסדר? אז הנה עכשיו בוא נסמן את הסימטריה החדשה. אגב, שימו לב שזה באמת הפך להיות מול המשקל הכבד. כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יגע אומם ולילה. בסדר? אתה רואה את ההתמדה לעומת הפיזור. הריכוז לעומת פיזור. אז עכשיו אנחנו רואים את זה ככה, כן? זה הולך בצורה כזאת. מהחלק העליון לחלק העליון הזה. בסדר? מהחלק השני, נכון? והיה קץ שתול על פלגי מים, שזה אמרנו, זה ככה. ואשר איתו, כל אשר יעשה, יצליח, נכון? כל אשר יעשה יצליח, דרך רשעים תובד, כוונה לא תצלח. בסדר? רואים את ההגבלה? זובח קצת, מה? זובח. טוב, יש ציירים יותר טובים ממני. למה? הנה, כמה שניות, קולטים מיד שזה בלגן. מובן העניין, תסרטטו בבית, יצא יותר יפה, בטוח. זאת אומרת, זה הולך בעיגולים סימטריים. זה לכאן, ומיד חוזר לכאן. זה האמצעי, אמצעי, נשאר אמצעי. האחרון הופך לראשון פה, נכון? וחופר להיות האחרון פה. בסדר? מה? זה זרימה, זה זורם. תסתכלו עוד פעם. אני אקרא את זה עכשיו. אתם יודעים מה אפשר לעשות? תסתכלו רגע בהסתכלות שלכם. בדיוק. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. אשר פריו ייתן ביתו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. אתם רואים את החלוקה? כשזה מדויק, אז זה מדויק. אפשר לסדר את זה ככה. זיז את הקובייה ההונגרית, יש לך שלושה פסים אדומים. כאן, מחוברים. עכשיו נקרא. אשרי האיש, כן? הוא ודרך חטאים לא עמד, והיה כעת שתו על פלגי מים. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. אשרי האיש, כן? הוא ומושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה, לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תתפנו רוח. אתם רואים את ה... הוא שומר, זה כאילו, זה ממש כמו לעשות צמא, כן? חבר צמא. כן, אגב, זה, למה זה כל כך חשוב, יציקת התוכן והמבנה פה, את התוכן לתוך המבנה, אתם רואים אנחנו יוצקים את התוכן לתוך המבנה, כי אחר כך שנדון על פרק ב', נשים על השולחן את פרק ב', האינדיקציה הראשונית תהיה המבנה. האם זה דבר אחד או לא דבר אחד? מה ייתן את זה? הגנים. בואו נבדוק את הגנים שלו. זה אותו גנים? זה אותו אבא? כן, רואים שזה אותו גנים. כן, כן, יפה יותר יפה, יש לי צייר. כן, מי שרצה להגיד, כן. כן. לא, אני חושב שאל מול תורה, את בעצם מה שהצגת, אני אחזור לשאלה שלך, כי לא שומעים אותך כנראה בה. בעצם זיהית שיש פה שלוש דרגות עומק. דיברנו על זה קודם, שהרשעות היא משהו הרבה הרבה יותר חזק ובלתי משתנה. זה כבר אדם שהושרש ברוע. כמו שהעץ של הצדיק, ככה יש עצים של רשעים. הם מושרשים ברע. התמכרך לעשות הרע. מי נאמר התמכרך לעשות הרע? אחאב, ירובעם, היו כמה כאלה שהתמכרו לעשות הרע בעיני השם. דרך חטאים לא עמד. זה משהו, זה השלומיאליות. הוא לא קיים, זה מה שהסברנו, זה מה שדן חיפש, למה אין ליצים? כי אין ליצים. ליצים בליצנותם קרואים מוץ. או רשעים בחייהם קרואים מתים. זה כבר עצמו מוץ. שהם יחזרו עם עוד תורה, אתה אומר. עתידים בתי תיאטראות, קרקסאות, שילמדו תורה. תורת השם חפצו, כן. לא, אבל זה לא הם. אני מבין עכשיו איפה הוויכוח. כי תסתכלי את הכותרת של הפרק. אשרי האיש הבודד, היחיד, אל מול רשעים, חטאים, ליצים. פה זה מובן, זה מכוון. דוד המלך לא סתם אומר את זה. האיש האמונה הבודד של רב סולובייצ'יק, הוא פה זורק לשמיים. התחושה של האדם ה... לא, כי הוא רוצה להגיד שזה חוטאים, זה המקריות. חטאים, זה מה שאלעד הדגיש קודם, החטאים זה כמו נגנים. כן, הם מקצוענים. זה אנשים שלא אכפת להם לחטוא. לכן אסור לעמוד שם. אם אתה תעמוד שם, אתה תדבק. זה מדבק. חברה מדבקת. רשעים אגב לא בהכרח מדבק. גנבים, את יודעת, נכנסים לכלא, את לא יודעת, זה טוב שאת לא יודעת. אבל כשנכנס איזה אופנובנק, כולם עושים לו גבר. ונכנס איזה רוצח ילדים, מחאים אותו, נותנים לו מכות, מרביצים לו. זאת אומרת, גם לרשעים יש איזה מדרג. הם לא מקבלים כל אחד. בסדר? הם לא מקבלים, יש להם היררכיה של רשעות. למרות שאת חושבת את זה, כולם רשעים. רק... לעומת זאת, חטא, זה מה שהסברתי, זה פחות מדבק. רשעות זה פחות מדבק, אבל מה שמגלים היום, והיה בדיוק על זה תוכנית היום ברדיו הייתה זה, שזה שכשמכניסים לכלא אופנובנק עם איזה קייס, אז הקייס יוצא משם אחר כך מקצוען פר אקסלנס. כי על מה יש להם לדבר כל היום? אני מסביר לו, תראה איך אנחנו עושים את זה, בוא נלמד אותך פרק מנגנוני כספות. אז זה לא טוב. זאת אומרת, המדרג הזה יוצר אחר כך, מבינה, זה מדבק עם הזמן. הוא מתחיל ללכת בעצת רשעים, הם נותנים להם עצס. מה יש להם לעשות בכלא? לתת עצות אחד לשני, איך לשכלל. ולעומת זאת, בדרך התאים לא עמד. זאת אומרת, פה זה משהו הרבה יותר מדבק, לכן זה עמידה ולא הליכה. בסדר? כי על פניו, הם יגידו, מה, איזה מנובל, איזה מנובל. אגב, רוצים לראות דוגמה לזה בתנך? דוגמה נהדרת. זה ההצטרפות של הנער הלוי, נכון? בסיפור של פסל מיכה, ספר שופטים פרק י"ח, נכון? איך הוא נדבק לאט לאט. הלך, עמד, ישב. ממש רואים את התהליך. בהתחלה הוא הלך באשר ימצא, אמר לו, בוא שווה עמדי, בוא תהיה פה לי, תהיה איתי ככה ביחד. אבל השווה הזה הוא עמידה, כי הוא לא ממש, הוא עמד לשרת, הוא רק עשה בשביל הפרנסה, הוא לא באמת אהב את זה. לא צריך לאהוב את זה, אני צריך לאכול, הוא אמר לעצמו. אז זה קצת נכנס לו, נדבק לו. ואחר כך הגיעו חבר'ה של חבר'ה שבט דן, ואמרו לו, בוא נעמה יותר טוב לך, להיות כהן לאיש אחד או להיות כהן לשבט שלם, עושים לו ככה, מה אתה חושב? כדאי להטיז את ראשך פה מעליך שתשתוק או שתבוא איתנו? הוא הבין מיד מה כדאי. כבוד, זה דבר חשוב. אז הוא כבר... אגב, שם רואים ליצנים, חבל על הזמן. כל התהליך שם זה ליצנות אחת גדולה. ליצים ממש. בכל האירוע שקרה שם, חמישה אנשים ששלחו, הצורה שהם מדברים, ההתנהגות שלהם, את רואה בדיוק את זה מושב ליצים לא ישב. כן, ואז הוא... התיישב עם הליצים. ממש רואים את התהליך הזה. עכשיו, הוא לא רואה בזה עוול כבר. זאת אומרת, הוא יכול כבר להידבק ולהיעלם לגמרי. מה? לא, זה מה שאני אומר. רשעים, זה מה שהסברתי, רשעים רואים אותם. הם ניכרים לעין. הם עצמם, במדרג של הרשעים, הם רואים, זה מנובל, אי אפשר להיות כמוהו, אסור, מה זה, איזה אדם זה, איזה מנובל, מה הוא מרביץ לילדים. ביניהם זה רשע. זה שהוא שדד את העשירים, זה נראה לו רובינום. לא נראה לו שזה רשע. חטא, כמו שאמרתי, זה מין חיפוף כזה, שהוא לא נזהר, הוא לא מתאמץ בכלל להימנע מחטאים. הוא חטא מקצועי, הוא עוזר במסלול שלו. הוא מושג כזה שהוא... מה? כן, יש פה איזה... אצלו זה כבר... זה דרך, זה דרך חיים, זה סגנון חיים, זה הווי חיים שלו. ומושב ליצים, זה כבר, זה כלום, זה מה שהסברנו. למה זה נעלם? כי זה מוץ, שתתבנו רוח. ולכן זה גם הכי בעייתי. למה זה מופיע האחרון במדרג? בגלל הישיבה, בגלל שזה לא נראה מסוכן, זה לא נראה חשוד, זה לא צועק לשמיים, וזה רובנו ככולנו, לצערנו, לפעמים אנחנו נופלים בזה, זה משהו שקל לאדם ליפול בזה. רק צריך להיזהר שזה לא יהיה מושב. צריך להקפיד שזה לא להתיישב בדבר. כן. כן, שאלות, הערות עד כאן, כן. כל רם, לא ישמע. כאילו מה?
פשוט אומר אמירה הפוכה מן הסתם ממשהו שהיה רווח, שעד היום לפעמים רווח מהמציאות. וזהו, ואיזה
הקשר? תשובה לשאלה. כאילו, השאלה עכשיו שמתבקשת, זה למה זה פרק הפתיחה? נכון? זה בעצם מה שאת שואלת, למה זה פרק הפתיחה? מה מייחד את זה להיות הספתח של תהילים? ואני אוסיף לזה עוד הערה אחת, עוד הערה שבעצם דיברנו קודם, שאשרי האיש, אשרי האיש. נכון? אמרנו, זה הכותרת. כאילו, לבקחתי קודם שהנה, מה אפשר היה להגיד, רננו צדיקים. כאילו, מה, זה לא כותרת. אם תסתכלו עוד פעם לחלוקה לשלוש, החלוקה לשלוש שקראתי, החלוקה לשלוש הסימטרית, תסתכלו, דבר מאוד מעניין. איפה הקדוש ברוך הוא מופיע בכל הסיפור הזה? איפה הקדוש ברוך הוא? פסוק ו' ופסוק ב'. זאת אומרת, לא, זאת אומרת, יצליח עובר אל השלישי. השם יצליח, או שהוא יצליח. שימו לב שיש פה התאחדות. בחלק ב', תורת השם חפצו ותורתו של מי? גם המילה תורתו היא אביבילנטית. גם המילה יצליח היא אביבילנטית.
למה לכתוב, ובא? כי אם בתורת השם חפצו, הוא
בא
לנגיע,
לא
בא לנגיע. לא,
זה לא...
למה? זה סימן שאם בתורתו, סימן שהוא אולי הוא חפץ בתורת השם.
לא, אתה עכשיו עושה...
אתה מרשים את זה שנעשה פה תהליך וזה.
כן, בדיוק, זה העניין. זה כמו שאני מסביר, שזה יכול להיות גם. זה מה שרוצים להראות, שזה גם וגם. שהתורתו היא תורתו. תורתי זה תורתו. בסדר? אתה בעצם עושה דבר, אלא, אתה מבין מה אתה עושה, אתה לוקח את התגבולת המשלימה ואומר, כיוון שיש שימוש בכלי כזה שנקרא תגבולת משלימה, שלא צריך לחזור על אותה מילה פעמיים, אז תמיד זה ככה, לא, למה? אז זה מה שיפה, שבתגבולת אני יכול לגרור תגבולת משלימה, זה היה בפרק קוף ממחת, אתה שאלת אז זה משהו על... על שחסר כאילו איזה משהו אז בשמיים, עכשיו שדיברנו על זה, זה היה בדיוק דוגמה כזאת. ששם פתאום כן השתמשו בתגבולת משלימה. החסירו איזה מילה והכניסו את שם לעד לעולם, נכון? שם הפסוק הזה, אני זוכר. פה בעצם אני אומר, למה זה לא מין חוק ברזל שחייב תמיד להשתמש בתגבולת משלימה?
לא, איך אנחנו עובדים בכל השפעים,
לא, לא, במקום שיש תגבולת משלימה, אנחנו רואים... אז למה פה, אז תשאל, אז למה פה לא היה אפשר להוריד, אם אתה מסביר שזה תורתו של הקדוש ברוך הוא, אז היה אפשר לחסוך את המילה. לא, זה מה שרוצים להראות, שרוצים בדיוק להראות, שתורת השם חפצו, זה ווילנס, זה, אני מבקש את האותנטי ולא את החיקוי, לא את הנעים הזמני הליצני, אלא את האותנטי כבד המשקל, המעיין הנובע של האנושי, ותורתו יגיע, אומם בלילה. זאת אומרת, אני עכשיו, מימד הזמן נכנס לפה. זאת אומרת, למה אני לא משתמש בתגבולת משלימה? כי אני רוצה להבליג שזה, זה לא רק התורה שאני חפץ בה, זה לא רק רצון. אגב, זה מדהים, בתור לומדי תורה, אתם ממש מרגישים את זה, את מה שדוד אומר פה. תראו איך אנחנו עכשיו נכנסים לתוכן עמוק. כי בלימוד תורה, כולנו רוצים עם התורה, מי לא רוצה עם התורה? כן, באמת, תורה זה דבר נפלא. חבל, פעם למדתי בישיבה, זיכרונות נעימים. אבל כשצריך תכלס, לקבוע זמן, זה מתמצמץ. ולמה מתמצמץ? כי שי פאי, כזה יש פה בעיות, שם פרנסה, עניינים, פרדות, נופל בין האצבעות. אז זה משהו בברש, שכיוון שאני רוצה את תורת השם, אז זה כמו תורת דילה, זה כמו הדברים שהם חשובים לי באמת, שאני אשקיע את כל כולי בהם. המימד הזמן, הוא אומר, זה לא אותו דבר. עכשיו אתה נוגע בזה, וזה מה שעושה את שלי שלו. עושה רצונך כרצונו. ישראל ואורייתא חדא. בסדר, וזה מסביר. זאת אומרת, שימו לב שיש שני פסוקים של שם השם שמופיע בהם. אחד, יודע השם דרך צדיקים. אל תטעה לחשוב שדרך השם צלחה. הקדוש ברוך הוא אוהב, מה זה יודע דרך צדיקים? אוהב את דרכם של הצדיקים. דרך הצדיקים. כי דרך הצדיקים הם, אגב, זה פסוק שקראנו השבת, בפרשת השבוע. כי ידעתיו, את מי? את אברהם. נכון? אבל אני מסתיר את אשר אני עושה מאברהם, אלו אברהם יהיה לגוי גדול, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו וביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. תורת השם חפצו, תורתו יגיע אומם בלילה, יודע השם דרך צדיקים. למה? כי דרך הצדיקים, יש דרך צדיקים? צדיקים ממציאים דרך? רשעים יש להם דרך. שתובד, כי זה לא דרכו של השם. זה לא אותנטי, זה חיקוי, זה נלוז, זה לא אמיתי. אז מה זה דרך צדיקים שהקדוש ברוך הוא אוהב? כי היא דרכו שלו. הדרך הסלולה, המצווה, גדול המצווה ועושה. אז הקדוש ברוך הוא מופיע פה בחלק השלישי, הקדוש ברוך הוא מופיע בחלק השני כי הצדיק לומד את תורתו של הקדוש ברוך הוא, ואני שואל את עצמי, איפה הקדוש ברוך הוא בחלק הראשון? כן. רואים שלא משהו, דווקא בגלל שיש סימטריה, אתם רואים איך התוכן עוזר להבין תוכן, איך המבנה עוזר להעמיק את התוכן.
אשרי,
אשרי. הקדוש ברוך הוא מאשר אותו. אשרי, האיש. אשרי, למה אשרי האיש? מה כל כך מאושר בו? אנחנו לא יודעים מה מאושר בו. אבל מי יכול לעשות אותי מאושר? מי שאני שלא. אשרי האיש, אתם מבינים? זה סמוי. זה סמוי. לכן זה הכותרת של תהילים כולו. כאן החיבור העמוק ביותר, איך בכלל אני אצליח לא ליפול בדרך רשעים? איך אני בכלל יכול להבחין שיש דרך של רשעים ודרך של צדיקים? מאיפה זה בא בכלל? אמן, שאומרים ביידיש. זה הכותרת. אתה רוצה להיות בן אדם? אתה רוצה להיות בן אדם? הנה, זה ספר שנכתב, זה ספר תולדות אדם. תהילים. זה ספר תולדות אדם. ותראה כמה סוגי בני אדם יש. צדיק אחד, רשעים הרבה, חטאים, ליצים, דרכים, סלולות, הולכים, עומדים, יושבים. לא, מכוח מה? אתם יודעים, העובדה שפה, בסימטריה, אחרי שאני מסתכל על הסימטריה ואני רואה, הקדוש ברוך הוא נמצא בסוף, יודע השם דרך צדיקים, אוהב את הדרך של הצדיקים. פעם ראשונה שאנחנו חושבים לצדיקים יש דרך, תמיד חשבנו שהם רק לא הולכים בדרך של רשעים. המילה דרך לא הופיעה ביחס לצדיקים. עדת צדיקים, אגב שימו לב, קודם ראינו שהצדיק הוא בודד, פתאום יש עדת צדיקים. תורת השם חפצו, אנחנו מבינים מה עושה את הצדיק לצדיק, ההתמדה והראייה של התורה כפי שהיא. אבל מה גורם לו לסור מן הרע? אתם שמים לב ששם אין את הגילוי שם השם לא מופיע שם, שם השם לא מופיע. לא מופיע. איפה הוא? אבל הוא נסתר? אשרי האיש, בדיוק. זה אשרי האיש, זה בדיוק. כן. נו, למה למדנו קוף למד א' לפני פרק א'? אתם שומעים את השאלה? היא שואלת, אז איפה עם ישראל בפרק הזה?
פרק ב'.
מה?
למה, ישראל
נתן מאיש,
לא?
תציצי רגע בפרק ב'.
פרק ב' זה ישראל.
מעניין מאוד. אתם מבינים איזה ניגוד בין פרק א' לפרק ב'? אתם מבינים מה הייתה אהבה אמינה לחתוך את הפרקים האלה? לחתוך אותם, לא לחכות לנוצרים שיעשו חלוקה מטופשת של חלוקת פרקים. אלא לחלוק את זה באמת. כי יש צד שזה על פניו כאילו לא נוגע. תסתכלו איך מתחיל פרק ב'. למה רגשו גויים וימים יוגו ריק על השם ועל ממשיכו ונתקם עושרותמו ונשליך מנבותמו והשם נסך מלכי ולגולר קודשו וכן הלאה וכן הלאה. פלא פלאים. משהו כזה כללי ודברים על כל האנושות. מה הקשר בין שני הפרקים האלה? איזה צדי כזה מסכן שיושב ולומד תורה וכל העולם מסביבו גועש ורועש והוא... נהנה, לא נעסוק בזה, זה שבוע הבא. נדביק את הפרקים שבוע הבא, אבל אתם רואים את הניגוד. ומה שנראה שבוע הבא, בעזרת השם, זה שמה שחזל אומרים, פרק אשרי האיש, ולמה רגשו גויים? חדה פרשתה. תראו את המשפט, הרב קוק יעשה מזה מטעמים ממש. חדה פרשתה. זאת אומרת, שאלת איפה עם ישראל? איפה עם ישראל? זכרו אבא מדבר על משהו מאוד קוסמי, כללי. למרות ש... תורת השם אין לגויים, רק עם ישראל יש לו תורת השם. אבל את אומרת לעצמך, זה אדם בודד, זה אדם הבודד, הצדיק הבודד. איפה עם ישראל גנוז פה? בסדר? אז זה נדבר בעזרת השם שבוע הבא. כן, שאלות אחרונות, לפני סיכום קצר ו...
הרב, כן, שבע מצוות בני נוח, אמרנו
שלגויים
אין תורת השם.
מה?
שבע מצוות בני נוח.
נכון, לפי הרמב״ם. נפלא מה שאתה אומר. הרמב״ם אומר... שמופיע שתי גרסאות ברמב״ם. שתי גרסאות ברמב״ם, לתימנים יש גרסה אחת, שהיא כנראה מדויקת, והגרסה השנייה, שרואים אותה, שהוא כותב שם כך, אני מצטט בערך, זה הניסוח. הוא אומר שם ש... ואם עשה חן, שם המצוות גוי, שעשה חן מפני, הוא מתחיל ככה, גוי שקיים את שבע המצוות הללו, מפני שכך ציווה משה בתורתו את ישראל, הרי זה חסיד אומות עולם, ויש לו חלק העולם הבא. אבל אם עשה כן מפני הכרע הדעת, זאת אומרת, הוא לא בגלל שהשם ציווה את ישראל בתורתו שהגויים יקיימו שבע מצוות, אלא הוא הגיע למסקנה שלא כדאי לגנוב, ובטח לא את אשת חברו, ולא לא לאכול עבר מן החי כי זה קצת אכזרי. על פי השכל. בצורה לוגית הגיע לשבע מצוות בני נוח, כותב בגרסה אחת ברמה כתוב, הוא אינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. ובשביל הגילוי הנאות, יאמר שהרב קוק אומר שחכם זה יותר טוב מחסיד. לא יודע איך הוא הגיע למסקנה הזאת. הוא ודאי לא ראה את הגרסה של יהודי תימן.
זה לא מחכמיהם.
יפה מאוד. בגרסת יהודי תימן... יכול להיות, אבל הגרסה בתימנית היא תמיד יותר מדויקת. זה אנחנו יודעים. לא עברה שום שיבושים ושום זה.
זה לא מחכמיהם.
תכף אני אגיד לך, תשמע את ההסבר שלי, אז תראה שזה כנראה, הגרסה התימנית היא יותר מוצלחת. יותר מתאימה לרמב״ם גם. ואז כתוב שם ככה. לפי הגרסה השנייה של התימנים כתוב ככה. ואם עשה כן מפני הכרעת דעת, ולא מפני שכך ציווה משה בתורתו, אינו חסיד, ואף לא מחכמיהם. הוא גם לא חכם. גם לא חכם. טוב, אחר כך. למה זו גרסה יותר טובה? כי איך הוא יגיע למסקנה הזאת? מאיפה הוא יגיע למסקנה שככה צריך לעשות? אדם חכם יבין שהוא לא יכול לפרוס דרך לעצמו. איך אני אחליט מה נכון ומה לא נכון? פי מה? רק מי שאני שלו יכול להתוות לי דרך, יכול לצוות אותי. ואז זה מתאים מאוד לשיטת רבי יהודה הלוי. וזה שהרמב"ם ורבי יהודה הלוי התבטאו באותה צורה לגבי קיום מצוות, זה מאוד מאוד הגיוני. בגלל המקור המשותף הראשוני שהיה להם. רבי יוסף מגעש, ורואים הרבה רעיונות סימטריים בין רבי יהודה הלוי לרמב"ם.
אדם חכם לא ידע איזה דרך...
אם הוא חכם, הוא צריך להבין שהוא לא יכול לעשות שום דבר לרצון השם, בלי רצון השם. איך הוא יודע שזה רצון השם? אם הוא חכם, אז הוא לא יעשה דברים... מעצמו.
אבל זה לא הגיוני
ש... משכלו.
אבל אם הוא עושה את זה בלעדת, אז זה הגיוני שהוא יהיה מחכמיהם, ולא מחסידי אומות העולם.
לא, אז אני אומר עוד פעם, זה הגרסה, שמה שבאמת, גם הרב קוק אמר, שזה כנראה... כי זה מתאים מאוד, זה מפתה להגיד שזה הרמב"ם מתכוון לזה, למה? כי חכם, הרמב"ם מאוד מעריץ את החוכמה. בסדר? אבל אתה רואה שהרמב"ם דווקא העריץ את החסידות. אז הרב קוק אומר, זה קל וחומר שיהיה לו. אינו אלא מחכמיהם, ואז, למרות שהמילה אינו אלא, אלא. זה לא הופך את זה ליותר מחסיד. קצת קשה, אבל נוסח. אבל אני אומר הפוך. הרי אם שם ספר כוזרי, רבי יהודה הלוי אומר ככה, מי זה המאמין? מי זה המאמין? ומי אשר הגיעתו ידיעה זו, של מצוות משמיים, ומקיים אותה בלב שלם, הוא המאמין. המאמין, זה לא רק מי שאומר יש אלוקים. אלא מי שיודע, מבין את השייכות שלו לקדוש ברוך הוא, ומבין שחייבת לבוא תורה מבוארת ושלמה מפי מי שעשה אותי, הוא יתווה דרך, הוא ייתן תורת השם חפצו ותורתו יהגה יום ולילה, כמה זה משמעותי עכשיו הפסוק הזה. והוא יעשה זאת בלב שלם, הוא המאמין. וזה יכול להיות גם גוי, נגיד הרמב״ם. אבל התנאי שהוא יעשה את זה כמו ישראל. כמו שישראל מקיימים את המצווה מכוח ש... אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ולא להפך. לא בגלל שאנחנו עושים את התורה, הוא בחר בנו, אלא בגלל שהוא בחר, אני עושה את התורה, כי אני שייך לו, והוא יתווה לי דרך, ואני הולך בדרכו, אני נאמן. התורה ניתנה לנאמן אל נאמנים. מנאמן משה אל נאמנים, מנון לנון. והחכם, זה מה שהרמב״ם עכשיו יגיד, זה הגרסה של הרמב״ם עכשיו היא מבוארת, ממש, זה בדיוק מה שרבי יהודה הלוי אומר. מאוד הגיוני שהרמב״ם יגיד את זה. שהחכם, הגוי החכם, צריך להבין שאין ברירה אלא להיות חסיד. ולכן אם הוא לא מקיים את שבע המצוות האלה מתוך ההבנה שכך ציווה השם את ישראל, אז הוא גם לא חכם. אדם חכם מבין שהוא לא יכול להמציא. אגב, למה רבי יהודה הלוי, איך אני יודע שרבי יהודה הלוי מתכוון בדיוק לנקודה הזאת? כי תסתכלו, מה זה חלום מלך כוזר? משהו מהמלך כוזר, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אך מעשך או מעשיך אינם רצויים, מעשיך אינם רצויים. והיה משתדל המלך לעבוד את השם ולפי דרכו ולעשך לב הזה ולהקריב קורבנות ובלב שלם, הלב שלו שלם. ועם כל התמדתו, המשיך אותו קול לומר לו, כוונתך רצויה, אך מעשיך אינו רצוי. בלי אלוקים, אין כבר מילה אלוקי כבר לא הופיע. כמו שהוא מתחיל להתאמץ לעשות כל מיני קונצים, ואז הוא מבין שהוא טועה בדרך. תראו אדם חכם, מלך כוזר הוא אדם חכם, סוקרטס היה אדם חכם, אברהם אבינו היה אדם חכם, ולכן לא מוזכר שום דבר מצדקותו של אברהם אבינו עד לך לך. עד שהוא לא מצווה ועושה. גדול המצווה ועושה. זה גדולתו. הוא מבין שהוא לא יכול, אז מה הוא מרים ידיים? הוא אומר, אני מבין שכל קונץ שבן אדם יגיד לי, יש לי דרך בשבילך, אומר לו הנוצרי, אומר המוסלמי, בוא הנה בבקשה, בוא תראה איזה דרך נפלאה. הוא מבין מיד, או הפילוסוף, שאומר לו, תשמע, הדרך היא שאין דרך, כאילו, לא צריך לעשות שום דבר. אז הוא מיד פוסל את זה, זה כי אדם חכם מבין, אם אני תופעה, אם אני מבין את הקשר ביני לבין אלוקים כתופעה של איכות יותר גבוהה, של שייכות יותר עמוקה, ותכף נראה את זה פה בפרק א', שזה הבסיס לכל האמונה. בסיס כל האמונה זה הפרק הזה. אז אני לא יכול להתוות דרך לעצמי, אני גנב. איך אני יכול להטביע אידיאלים? אם אני מבין שאני גילוי של אידאה, שלא אני המצאתי, החיים הם אידאה, ואני גילוי של אותה אידאה, אז אני אחליט מה האידיאלי ומה לא אידיאלי. אני חייב לקבל דרך. אין לי איך לקבל? אז אני לא יודע מה לעשות. שב, אל תעשה. לעומת הרשעים שהם יבציעו דרכים, יש להם המון רעיונות ודרכים אישיות, פרטניות לעת מצוא. רק מתוך הרשעות הבסיסית של הכפירה, של אני ואפסי עוד, שזה בסיס הרשעות, זה בסיס הרשע. וזה מה שעכשיו דוד מבין, לכן זה קוסמי, זה הפרק הראשון של תהילים. זה הבסיס לכל התהילות לקדוש ברוך הוא. התהילה הכי טובה לקדוש ברוך הוא, אתם שומעים סיכום של השיעור? מה התהילה הטובה ביותר לכבודו של הקדוש ברוך הוא? אמרתי ונעשה רצוני. אל תשבח אותי, אל תדבר עליי יותר מדי. תעשה את מה שאני אומר. איך אני יודע מה לעשות את מה שאתה אומר? תורת השם חפצו ותורתו יגיע, מה בלילה? זה הציר של כל הסיפור. אז אתה תהיה כמו משל, אתה תהיה כמו עץ, אתה תיתן פרות, אתה תצליח, אתם רואים זה הכל. אבל כדי להגיע לזה צריך לסור מרע ואז לעשות טוב. אבל איך אני יכול לסור מרע? אשרי האיש. אתם מבינים את הצד האמוני? איפה זה מתחיל? אמן שקראתי לזה. תהיה בן אדם, לא צריך להיות יהודי בשביל זה. צריך להיות איש חכם, נבון, תתבונן. תסתכל על מה שיש בעולם, תסתכל על הדרכים מפניך. תסתכל על הסכנות, תסתכל על התוצאות, תתבונן. ראה את הדרכים שלפניך, ואז בדיוק תגיע כמו הרמב״ם למסקנה שבתורת השם חפצו, בתורתו יגיע, גם הגוי, כמו שאמרתם, גם הגוי. ולכן אחר כך פרק ב', אתם תראו שזה פיק, כמו פאזל. נכנס בדיוק, הקוסמופוליטיקה העולמית, כל מאבקי הכוחות שיש, המלחמת גוג ומגוג, כל שמסביב מוזכר שם ורמוז שם, עד ימות המשיח, זה ממש, זה מיקרו וזה מקרו. זה העתק אחד של השני, ואנחנו נראה את זה. עד כאן להיום. לילה טוב.